שלום רב, דוקטור מיכאל לייטמן. אני שמח להיות כאן ואני שמח לשאול אותך שאלות שהן לכאורה קצת קוקטייל, אבל זה נקרא מסע רוחני צעדים ראשונים. כאילו קצת חזרתי שוב להתחלה, אבל אולי בצלילים אחרים. ושאלה ראשונה, האם אפשר לתאר את הקונפליקט המרכזי שאדם הוא עובר כשהוא נכנס לחוכמת קבלה ומתחיל להרגיש ברגע הלימוד הזה, מה בעצם, מה הוא חווה?
כשאדם בא לחוכמת הקבלה ומתחיל לגלות מהי החוכמה, הוא נכנס לבלבול גדול. ולא יכול כל כך להסתדר עם זה. הוא ממש לא יודע איך הכל זז, פתאום מסבירים לו שהכל זה כוח עליון, והוא נכלל בכוח עליון מצד אחד, מצד שני הוא לא מרגיש שזה כך, ויש לו אז התנגשות בין הרגש ושכל, הוא מתחיל להזדהות במשהו עם משהו הוא לומד, אבל זה לא כל כך מזדהה עם משהו חי בעולם הזה. עוברים מצבים פסיכולוגיים לא פשוטים. וזה כבר מזמן כך. זאת אומרת, מרגע שחוכמת הקבלה היא התגלה לאדם, זה היה לפני 5775 שנה, כי האדם הראשון זה לפי הקבלה שלנו, האדם הראשון הוא המקובל הראשון, הראשון שגילה את העולם הרוחני העליון וכוח העליון, הנהגה והשגחה, והוא כתב על זה גם כן ספר שלו, רזיאל המלאך, ומקובלים מבינים ש התלמידים שלהם עוברים מצבים קשים, כי גם כן הם בעצמם עברו, אף אחד לא מחוסן נגיד זה. זה הרחבת הכלים. כלים שכליים וכלים רגשיים, במוח ובלב, מה שנקרא. וחוץ מזה שאדם נמצא באיזה מערבולת פנימית, אז גם כן, הוא כשמתרגל לזה ועבר את זה וכבר נקלט בו את זה, גם כן הלאה הוא עובר עליות וירידות, כל מיני מצבים שונים, שמצבים האלה גם כן עוד ועוד ועוד מרחיבים אותו מבפנים, את כלי קליטה שלו, מרחיבים. וכל פעם הוא מרגיש קצת מבולבל, ואחר כך הכל מסתדר, ודווקא ההפך רואה יותר עמוק, יותר רחב, מרגיש גם כן לעומק את הדברים, ואחר כך שוב, וכך חוזר חלילה.
אמונה, איך מתייחסת חוכמת הקבלה למושג אמונה, ובמה זה שונה, ואם זה שונה מתייחסות לדברים אחרים, מה זה בעצם אמונה? מה היא מאפשרת?
בחוכמת הקבלה כל הגדרות הן שונות ממה שאנחנו רגילים להשתמש בהם בעולם הזה. באנשים רגילים, ביהדות או בכלל בפסיכולוגיה, בדיבור בינינו. אמונה בחוכמת הקבלה נקראת תכונת ההשפעה. שעד כמה שאני מסוגל להשפיע, לתת, למעלה מכוח הקבלה שלי, מרצון לקבל שלי. הכוח להשפיע, כוח לתת, הוא נקרא אמונה. ובמידה שיש לי אמונה, כוח השפעה, במידה הזאת אני יכול לקלוט את העולם הרוחני. הנסתר, שבמידה שיש לי תכונת ההשפעה או תכונת האמונה, הנסתר הזה, הסתום הזה, התמון הזה, הוא נפתח. ויוצא העיקר בשבילי להשיג זה כוח האמונה.
אבל כמו שהיא מתגלה, היא גם פתאום בחמקמקות נעלמת. מה האדם צריך לעשות שהיא פתאום נעלמת לו? די מהר, אתה מגלה אותה ודי מהר היא עפה כזה. מה אני עושה? מה עליי לעשות?
כדי להשיג כוח האמונה, אנחנו צריכים להיות בקבוצה, לפחות בעשירייה, במניין מה שנקרא, ולעבוד עם החברים בצורה הדדית, עד שאנחנו מעוררים המאור המחזיר למוטב, יש כזה כוח הנסתר בטבע, כוח השפעה, וכוח הזה הוא, כשמשפיע עלינו, מביא לנו גם כן כוח השפעה, שהוא נקרא אמונה. אז לזה אנחנו צריכים לקיים מה שהתורה מספרת לנו, מה שקרה במעמד הר סיני. שאנחנו חייבים להתקשר כאיש אחד בלב אחד, ולהשתדל להגיע לאהבת הזולת, וכשאנחנו עושים את המאמצים הללו, אז בינינו מתגלה כוח הנסתר שנמצא בטבע, כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. הוא מביא אמונה ללב האדם.
אז בעצם החיבור הזה, למה הוא כל כך חמקמק? למה לרגעים אני מרגיש אותו כל כך חזק ופתאום הוא נעלם לי?
זה לא נעלם ולא בא, אלא זה עוד מרחיב כלים שלי ונעלם, כדי לבוא עוד הפעם בצורה עוד יותר גדולה ולהרחיב את הכלים שלי ושוב להיעלם. זאת אומרת, זה בצורה כזאת. כמו שאתה נגיד מנפח איזה בלון, אז אתה עושה... כך זה אנחנו מקבלים את השפעת האור העליון עלינו.
בחוכמת הקבלה מדברים הרבה על התכללות. איך אני מקשים את ההתכללות במציאות בחוץ, אם בכלל אפשר להתכלל עם מישהו שלא יודע בכלל את הדבר הזה?
התכללות אפשר, יכולה להיות רק עם אנשים שהם דומים לך. זאת אומרת שהם קיבלו התעוררות כמו שאתה קיבלת, שסוג ההתעוררות מה שיש לכם הוא אותו סוג, אנחנו קוראים להתעוררות לרוחניות נקודה שבלב, זה דבר אחד. ודבר שני, שאתם מסכימים שאתם צריכים לממש את ההתעוררות הזאת בצורה נכונה, על ידי המקור מיוחד, על ידי שיטה מיוחדת. אצלנו נגיד מתחברים לקבוצת בני ברוך, אנשים שקיבלו התעוררות מלמעלה, הם התחילו להרגיש שיש בהם שאלה מה טעם בחיים שלי, בשביל מה אני חי, אני חייב לפתוח, לגלות את סיבת החיים, מטרת החיים, וזה אני מרגיש שהכי קרוב בשבילי והכי מתאים לי. זה לא פסיכולוגיה ולא מדע ולא איזה איזה שיטות, שיטות רוחניות ממזרח, שיטות איזה ניו אייג'ים, אלה חוכמת הקבלה שהיא מוסברת לנו על ידי בעלי סולם. אז כאלו אנשים באים אלינו ומתחילים ללמוד ולהתקשר ביניהם, ואז נכללים זה מזה, ועל ידי זה באים ולאט לאט מתקרבים לגילוי האלוקות.
אני רוצה לשאול על מציאות. יש מציאות של חוכמת הקבלה, האם מה שאני רואה מחוץ לחוכמת הקבלה, האם זה מציאות, או האם זה אותו דבר בעצם?
תראה, יש מציאות שאנחנו מרגישים בלי חוכמת הקבלה, בלי כלום, כמו אנשים הרגילים שנמצאים בעולם הזה. ואנחנו מגלים את המציאות הזאת, היא מציאות שהיא מתקבלת אצלנו בכלים של דרגת החי, שאנחנו חיים בעולם הזה. דרך הגוף שלנו, שהוא דרגת חי, דרגה בהמה בעצם. הגוף שלנו זה כמו שכל החיות ובהמות. ולכן העולם, מה שאנחנו מגלים על ידי חמישה חושים שלנו, הגופניים, הבהמיים, שזה ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, אז הראייה, התפיסה שלנו היא תפיסה גשמית, מה שנקרא. שבזה אנחנו כמו כל החיות. ואנחנו מאבדים את הנתונים האלו, יש לנו קצת יותר רגש ושכל, במשהו שונה מהחיות. אנחנו גם כן מתפתחים מפני שהרצון לקבל שלנו, האגו שלנו כל הזמן גודל. אבל בסך הכל אנחנו מגלים, מה שמגלים כולם, זה העולם הזה. ואני רואה שאחרים גם כן חיים כמוני, וגם מרגישים פחות או יותר כמוני, ויש לנו אז שפה משותפת עם כולם, תרבות, חינוך וכן הלאה. ויש חוץ מזה יכולת לגלות שכבה יותר, מדרגה הבאה של התפתחות. כי אנחנו פעם היינו בדרגת דומם, אחר כך צומח, אחר כך חי, ועכשיו אנחנו נמצאים במעבר בין דרגת החי לדרגת המדבר. דרגת המדבר היא לא נמצאת בחומר בעולם הזה, כמו דרגות דומם, צומח וחי. דרגת המדבר היא נמצאת כאילו במימד אחר, פנימי. ועולם שהיא נמצאת הדרגה הזאת נקרא העולם העליון, או עולם הרוחני. וכדי להיוולט בעולם הרוחני הזה, זאת אומרת לעלות לדרגה הבאה של התפתחות, אדם לא צריך להתפטר מהבהמה שלו, מהגוף הזה. הוא צריך לפתח בו בתוכו את הדרגה הזאת הבאה. כי היא בעצם מהות הפסיכולוגית שאנחנו מגדלים בנו, מפתחים בנו. זאת אומרת, תפיסה חדשה. זה כמו שפיזיקאים, הם לומדים את הפיזיקה וחיים בעולם שלנו, וחוץ מזה פתאום הם נכנסים לכאלו תופעות בפיזיקה, לא רגשיות, אלא מתחילים לחקור, שזה מושגים שאין מקום ואין זמן ואין תנועה, שחלקיק אחד יכול להיות בשני מקומות בבת אחת, שהוא יכול להיות בקצוות של היקום, שזה מיליארדי שנות אור צריכים לעבור ממקום למקום, והחלקיק הזה הוא נמצא בשני מקומות, ואין זמן, יכול להיות גם בכל מקום בבת אחת, ולא להיות באף מקום. יש להם כאלה תופעות בפיזיקה קוונטית, שהם גם כן, הם רואים שזה ככה, זה יוצא לפי מה שקורה להם במעבדה, אבל למה זה קורה, איך זה קורה, יש הרבה בזה דברים נסתרים שלא יכולים לקלוט. אנחנו, כשלומדים חוכמת הקבלה, גם כן נכללים בכאלה תופעות, אבל אנחנו על ידי חוכמת הקבלה דווקא, וזו שיטה שהעביר לנו אברהם אבינו, הוא נתן שיטה שאנחנו על ידי ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו יוצאים מעצמנו ונכללים באחרים, אנחנו בזה רוכשים כלים, חושים כאלו שיכולים לקלוט התופעות שהם בעולם שלנו, בכלים, בחמישה חושים שלנו, לא מסתדרים. אז אם הפיזיקאים הם רואים את התופעות שהם למעלה מהחושים שלנו ורושמים אותם, אנחנו דווקא את התופעות האלה יכולים לקלוט בצורה רגשית. זאת אומרת, אני בונה בי, חוץ מהאדם הרגיל שזה אני כמוך, כמו כולם, אני חוץ מזה בונה בי עוד אדם אחד, רוחני מה שנקרא, שהוא כבר נברא בי, נולד בי ומתפתח בי, על ידי השיטה המיוחדת שאני משתמש בה. האדם הזה שהוא מתפתח בי, הוא כבר נמצא עם החושים האלו מהדרגה הרוחנית. ואז אני נמצא עם התופעות הרוחניות האלו, למעלה מזמן, למעלה ממקום, למעלה מתנועה, שדברים המנוגדים הם גם כן המתחברים, כל מיני כאלו תופעות שמוזרות לתפיסה של, 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 שבעולם הזה, אני מתחיל לחיות בהם בתכונות הללו. דווקא על ידי התרגיל שזה, ש, שבעיקר הוא מאמץ באהבת הזולת, ביציאה מעצמי החוצה. וכך אני מתפתח כמקובל. מה זה מקובל? שאני כבר מתחיל לקלוט מציאות שהיא כבר נמצאת בדרגת הרוחני, בדרגה הרוחנית.
עכשיו, אני, אין לי כל כך כלים של פיזיקאי, כי הייתי תלמיד גרוע, אבל פיתחתי לעצמי, נגיד, כלים של אומן כזה רגשיים, וגם מה שמושך אותי לכאן זה רגש ופחות שכל, אבל בכל זאת, נגיד, אם, לפי מה שאתה אומר, אז אני רואה, נגיד, שתי מראות, אחד מראה בימית שחורה, ואחד מראה, נגיד, קבליסטית בהירה. עכשיו, מה יקרה לנו אם לא נצליח לבחור בבהירה, אלא נמשיך להיות בהימות? מה העתיד שלנו? כי בעצם אתה עוד לא יכול, לא אתה, אלא בכלל, אף אחד עוד לא יכול להוכיח לי שאנחנו רוצים לבחור בדרך הלא בהמית. מה העתיד שלנו, של הבהמות?
אנחנו, ברוך השם, לא תלויים בעצמנו. יש היד שמטפלת בנו מלמעלה, וכמו שהיא, היד הזה, היד הזאת, היא הביאה אותנו לחוכמת הקבלה, היא גם כן מביאה אותנו הלאה. ומה שאנחנו יכולים לעשות, לפחות, אם אני לא מסוגל לתת מאמץ, לפחות אני משתתף במה שאפשר, שהמקובלים הכינו לנו, ארגנו לנו. יש לנו קבוצה,
כן, 99.9 לא רוצים להשתתף, אני מדבר על אנשים בחוץ.
אנשים,
מה איתם? מה העתיד שלהם?
אנשים מבחוץ, הם ילכו בדרך הזאת כמו צון.
אוקיי.
שאנחנו מובילים אותו, אם לא עכשיו, אז יהיה עוד מעט, יכול להיות שזה בעוד דור או שתי דורות.
בקיצור את האופטימית, אתה אומר, טוב ונצח.
לא, זה ברור לי, ב-100%, אין לי בזה שום ספק, מפני שאני רואה את
התהליך. לא יכול להיות סוף רע. לאנושות.
לא, לא, אני רואה את התהליך, אני רואה עד כמה שהם נכללים בזה, ואין להם ברירה, וכמו צון, הם ילכו אחרי המקובלים, מאין ברירה, וכוח העליון ששולט בכולם, הוא ישלוט בהם ב-100%, כמו שעכשיו, רק ששליטה שלו תהיה לו, להכניע אותם, ולהכניס אותם לאגו, לעולם הזה, וזהו, ותו לא. אלה, הוא ידחוף אותם למטרה. הם ילכו אחרינו כמו צון אחרי הרועה צון. זה הכל.
כי לרגע
אני
בכלים...
אני לא מזלזל בהם בזה. אני רק אומר שבכלל, כל האנושות היא מתחלקת לשני חלקים. אלו שהם מסוגלים, מוכנים, רוצים, נמשכים להיות... סליחה. להיות... רואי צון, ואלו שהם נמשכים אחריהם. לכולם יש הזדמנות, אבל כל אחד בוחר באחד משניים.
כי אני לרגע בכלים הפסימיים שלי אמרתי, אולי העולם כבהמה ימשיך.
בבקשה. זה בכל זאת, כמו ש... כמו שכתוב, בעל כורחו אתה נולד, בעל כורחו אתה חי, בעל כורחו אתה מת. זאת אומרת שאם הגיע הזמן, ואתה במערכת הכללית של כל הנשמות, שאתה שם חלק קטן מכולם, שאתה צריך שם לקיים איזשהו תפקיד מיוחד, אז אתה תבצע את התפקיד. אתה תקבל התעוררות, וההתעוררות הזאת היא תאיר אותך ותדחוף אותך או תמשוך אותך או מאחור או מקדימה, וכך אתה תקיים את זה. זאת אומרת, חומת הקבלה היא לא אומרת שאנחנו חייבים לרוץ ולפיץ ממש ובכוח, כמו שעשו את זה פעם בנצרות, ועכשיו עושים, עד היום הזה עושים את זה באסלאם. כן? לא, חוכמת הקבלה והיהדות בכלל, וגם חוכמת הקבלה במיוחד, הם לא מוצאים את עצמם החוצה, בכוח, ודוחפים את עצמם לבני אדם, אלא רק לפי אותו חיסרון שאדם מקבל. אם יש לו יותר רות, הוא בא, אם לא, לא. וגם כן כשהוא בא, אז מקבלים אותו ככה בצורה מאוד זהירה. מסבירים לו קצת מה זה קורה, מה זה, מה זה, ואלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. ככה זה החוק.
כי בסך הכל הוא מדבר על איזושהי אבולוציה של, של, של שום תוצאה. זאת אומרת, משהו, אנחנו רואים בחוץ שהדברים, ההיסטוריה חוזרת ושום דבר טוב לא קורה בינתיים.
אני לא רואה שההיסטוריה חוזרת. אני לא חושב שאנחנו נמצאים בעולם שהוא סטטי ושחוזר על עצמו. אלא כל פעם זה מגיע כאילו לאותו מצב, אבל בגובה כבר אחר.
גובה בלתי נסבל.
כמו בספירלה ככה, בלתי נסבל.
אני דווקא רואה את זה נגיד סתם לפי הממשלה שלנו, נגיד, עכשיו הם באמת לא מצליחים להסתדר. אולי זה טוב.
זה טוב, ודאי שזה טוב. אנחנו צריכים לראות את הממשלה ובכלל איפה אנחנו נמצאים, כל עם ישראל, לאיזה שפלות, איזה נבזות, לאיזה בכלל ערכים אנחנו הגענו, איך אנחנו מתקיימים, מי מוביל אותנו, במה אנחנו בוחרים, במי אנחנו בוחרים, ואיך אנחנו יכולים כך באמת להתקיים. זה צריכים לעשות דין וחשבון. הממשלה לא אשמה, אנחנו בחרנו בהם. אין אחרים, אתה יכול להגיד כן, אין אחרים, כי כולם כאלו, כי העם צריך לגדול, העם צריך להבין שיש, יש כאן בעיה שהוא בעצמו נמצא בדרגה כל כך נמוכה שלא יכול להוליד מנהיגים יותר ראויים.
כי הם כרגע עסוקים רק על הכיסא הפרטי כולם.
זה בסדר, כי הם תוצאה מהעם. מה העם חושב? על איזה, על איזה ערכים הוא חושב? גם כן אותו דבר.
הכיסא של עצמו.
כן, כל אחד דואג לעצמו, כל אחד לא שם לב על אף אחד. לא רוצים, כמה אנחנו מפיצים חוכמת הקבלה, חוכמת החיבור, חינוך, משהו. איפה אנחנו רואים אנשים שמתעוררים? לא, כל אחד... תעזוב אותי, תן לי לחיות. זהו, אני יודע, אני עובד, אני נוסע לחופש, יש לי עבודה, יש לי ברוך השם דירה, אני לא רוצה כלום חוץ מזה. דרגת הקיום של העם היא דרגה מאוד מאוד שפילה.
מתי יגיע הזמן, עוד פעם, זו שאלה קצת אולי מעצבנת, שאנחנו באמת נוכל להראות דוגמה, כי גם בחברה שלנו, כמובן יש את הדרגות יותר גבוהות, אבל אני עדיין לא מרגיש שכאילו אנשים... ממש רוצים להתבטל אחד בשביל השני. אני עוד לא, כאילו ברגעי קושי, אני עדיין מזהה את האיש, איש לעצמו. לפחות תראה, במעגלים הקצרים שלי.
אנחנו כבעלי שיטה, אנחנו כאנשים שמממשים את עצמנו בסולם הרוחני, אנחנו... משתדלים לעורר בקהל איזה חיסרון יותר גבוה, חוץ מאוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אבל כמה שאפשר. זאת אומרת, אין לנו מספיק כלים, במה עוד אנחנו יכולים לעורר אותם. זה מאוד מאוד קשה.
לא, השאלה קצת יותר מורכבת. השאלה אם אנחנו, לא אני, אני בטח כן. גרוע, הדרגות היותר גבוהות של החברה שלנו,
כן.
כבר מספיק מתוקנים בשביל להראות דוגמה.
לא, ודאי שלא, אבל בשביל להראות מטרה, שגם אנחנו לא נמצאים בה. אני הגרוע בהרבה מכולם, ממיליונים,
okay.
אבל אני מכיר את המטרה, ודווקא מטרה היא מתגלה לאנשים שהם באמת יותר אגואיסטים, יותר גרועים, אבל אני מכיר את המטרה ו... אני רוצה שאחרים יכירו אותה, תכירו בה. ואז אנחנו ביחד נעשה מאמץ, ויהיה לנו קל יותר להשיג אותה. את זה אני מתכוון. לא שאני כמנהיג הולך קדימה יותר טוב מכולם, לא. דווקא כאן זה לא נכון.
לא, דווקא לא התכוונתי לך, אלא דווקא ממימוש של הקשרים בקבוצה שלנו, ממימוש הזה שאני חס וחלילה לא בא לבקר, ואני אומר שאלה אם הוא באמת כבר מתממש, או שעדיין משחקים אותו בתיאוריה כלשהי.
לא, אנחנו משחקים אותו כבר בפועל ולא בתיאוריה, זה דבר אחד, ודבר שני, שאני רואה שאנחנו מתקדמים נכון, וזה שאנחנו לפעמים עוצרים וכאילו נסוגים אחורה ושוב באים לאותו מימוש, זה טוב לי. אני חושב שזה נכון. אני רואה שזה נכון, אני יודע שזה נכון מתוך הניסיון שלי, ולכן גם כן אני אגיד לך, לא פעם אני גם בזמן הלימוד, בזמן הבירור, בזמן הישיבות שלנו, בזמן השיחות שלי עם התלמידים, אני בכוונה מוריד אותם קצת מההתלהבות. ללמד אותם, להרגיל אותם למצבים כאלה, קצת מינורים כאלו. אין שלא אדם חי שהוא מנופח כבלון, אלא שהוא גם כן צריך להיות במצבים שאין לו כל כך כוח והתלהבות, ולא מאיר לו קדימה לאגו שלו, אלא הוא צריך להתרגל להיות גם כן קצת בשפלות.
לקראת סיום התוכנית, בגלל שאנחנו כאילו חזרנו מבחינתי לצעדים ראשונים במסע רוחני, אני רוצה להבין שאלה כזאת, מה שורש הבעיה או קונפליקט בקשר בחברים, פחות או יותר אפשר להגיד שדיברנו על זה, אבל דווקא בזוגיות, על פי חוכמת הקבלה.
בין גבר ואישה?
כן. מה שורש הקונפליקט?
שורש הקונפליקט שהם מנוגדים זה לזה, שני אגואיסטים נכנסים יחד, כביכול לבנות משהו המשותף ביניהם. אנחנו נמצאים בדור כזה שאנחנו לא יכולים לסבול אחד את השני בכלל. אדם, אתה רואה, כולם רוצים לחיות לבד. וכאן מכניסים אותם שניים לאיזה כלוב, והם מסכנים, צריכים איכשהו להסתדר, ועוד מולידים ילדים, ועוד רוכשים דירה, ועוד כל מיני דברים שקושרים אותם יחד. ואתה פתאום נמצא אחרי הסורגים, שאתה לא יכול לסבול את האדם שלידך, את עצמך וכן הלאה. האגו שלנו הוא כבר לא שייך לדרגה הגשמית שלנו, הוא כבר שייך לדרגה הרוחנית. אנחנו גדלנו באגו, אבל אם אנחנו לא פותחים את המישור העליון, איפה שצריכים כבר להיות, בהכרת העולם העליון וכן הלאה, עדיין אנחנו בפיגור ונמצאים עם האגו המוגדל ברמה הגשמית, אז אנחנו לא מסוגלים לסבול אותה. אתה רואה מה העולם, טרור, סמים, דיכאון, גירושין, ממש, מה לא עושים? כי האדם לא מסוגל להיות עם האגו הגדול, עם הרצון הגדול, ששייך כבר לדרגת האדם. הוא לא יכול לחיות אותו בדרגת בהמה. אנחנו כבר כמעט 100 שנה נמצאים בדרגה הזאת, עם האגו, בדרגת האדם. אבל עדיין אנחנו לא מסוגלים לממש את האגו, את הרצון שלנו בצורה נכונה. ולכן אנחנו מאוד סובלים בעולם הזה. אנחנו כבר לפי המתן הפנימי שלנו לא שייכים לעולם הזה.
אבל איך לשרוד? מה השיעור של קצת ככה להתחיל לתקן את הקשר בינינו בזוגיות דווקא? מה לעשות? כי אמרת בפרטי קבוצה וחיבור הזה. באישי, מה?
אני בטוח שאנחנו נלך למצבים הבאים שיהיו עוד יותר גרועים. עד שאנחנו לא נעשה דין וחשבון לעצמנו, כך שחייבים אנחנו לעבור חינוך האינטגרלי. רק על ידי חוכמת הקבלה, שהיא תחנך אותנו לחיים האלו, כאילו, כן? אז אנחנו נביא משם כמה עיצות לחיים הפרטיים שלנו כאן, וגם בזוגות, במשפחה, אנחנו נדע איך להצליח.
טוב, אז אני אעשה לשיר על זוגיות כזאת, היא קצת לא פתורה. צריך מיקרופון. זה נקרא זה... קו הזינוק, וזה בעצם על זוג של שניים, הוא ואיש, רצים ורצים ורצים, ולא ברור מי מנצח. למרות שאולי קצת יותר.
זו הבעיה, שצריך מישהו לנצח. הם לא צריכים לנצח.
כן, כן. אז זה נקרא קו הזינוק.
תן לנצח לשני והכל יסתדר.
על קו הזינוק לפני המרוץ, בו אני ואת עומדים לרוץ בכדי לשבור את השיא שלי ושלך, שהוא לא גבוה ולא נמוך, שיא ממוצע שאני לא רוצה, גם את לא רוצה, רוצים גבוה בשמיים לגוע, ואני מתבלבל ונופל לה. ואני מתבלבל ונופל יריית הזינוק את פותחת מהר, אני אחרייך לא מבטא, עומד בקצב שאת מכתיבה, והקצב מהיר הוא כל הזמן מתגבר, אף אחד מאיתנו על כוחו לא שומר, נדמה שקו הסיום מתרחק עוד יותר, ואני מתבלבל ונופל ואני מתבלבל ונופל הקפה האחרונה, לי יש כשאין נשימה, אני מפסיק לרוץ והולך לפינה, רואה איך אל חלומך את מקשימה, ואני מתבלבל ונופל ואני מתבלבל ונופל על קו הזינוק לפני המרוץ, בו אני ואת עומדים לרוץ בכדי לשבור את השיא שלי ושלך.
נא.
אף אחד לא יכול לנצח.
זה מלכתחילה, אם היינו נותנים חינוך נכון, שאני גם כן לא קיבלתי אותו. אז היינו רואים ש, שמשפחה בונים מוויתורים הדדיים, שכל אחד מראה לשני דווקא ויתור. תראה, אני מוותר. תראי איך אני מוותרת. וכן הלאה. כל...
אבל פעם רמזת לי, לפחות בפגישה אישית, שאני לא אגלה פה את כל הסודות, בקטנה שלגבר כדאי יותר לוותר.
בסדר.
כי בכל האגו שלו קצת...
אבל זה נכון.
השאלה אם היום זה כבר קצת שונה ש...
לא, לא, לא. כי האגו של הגבר הוא הרבה יותר מחוץ למשפחה. ולכן הוא צריך לוותר יותר. אבל שוב, המשפחה, האהבה, החיבור, הם כתוצאה מוויתור. אם מבינים שלא מצליחים בשום קרב, ולא צריכים כאן בכוח לעשות שום דבר, אלא רק בוויתור, פתאום אתה מגלה את המרווח ביניכם גדול, שכל אחד מוותר, 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 וכל האגו של שניים הופך להיות למשותף.
טוב, נימה אופטימית יחס.
יש מה ללמוד.
נסיים. תודה רבה.
תודה לך.
תודה לך.